שלום מאזינות ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק הראשון של הזמנה לצמיחה. הזמנה לצמיחה נועדה להוות שער כניסה עבורכם לעולם ההתפתחות האישית והטרנספורמציה מזווית קצת אחרת.
כל פרק בתוכנית יאפשר לכם להיות זבוב על הקיר בחדר האימון שלי. דרך ההזנה לשיחת אימון של אדם אחר תוכלו להצטייד בכלים ובתובנות לצורך מסע ההתפתחות האישי שלכם ופריצות הדרך בחייכם.
למי שלא מכיר אותי, נעים מאוד. אני גיטית בצרי, מאמנת אישית ועסקית בשיטת סאטיה כבר מעל 11 שנים. אני מלווה אנשים בתהליכי ריפוי, התפתחות והגשמה, בעזרת תהליכי אימון אחד על אחד, הנחיית קבוצות, הרצאות וקורסים בעולם האמיתי ובדיגיטל.
בפרק שלנו היום אני משוחחת עם נועה, שהגיעה אליי עם תהיות לגבי הייעוד שלה. השיחה הזו, כמו כל שאר השיחות בפודקאסט הזה, היא אמיתית, והיא בפורמט שפיתחתי שנקרא לייזר קורצ'ינג. אימון ממוקד בנושא ספציפי שהמתאמנת רוצה לפרוץ בו דרך. המטרה שלנו היא לחשוף לנקודות עיוורון ולקרב אותה בצעד אחד או יותר לעבר עצמה. רגע לפני שמתחילים, שימו לב, בכל פעם שתשמעו את הצליל הבא, המשמעות היא שיצאנו לרגע מהסשן בחדר האימון אל הערה או אינפוט שלי שמטרתם לתת לכם ערך רב. שתהיה לכם האזנה מפרה ונעימה, ואם נהניתם, שתפו את הפרק ברשתות החברתיות כדי שיוכל להגיע לעוד אוזניים שזקוקות לשמוע אותו.
בוקר טוב, נועה. מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני בטוב, תודה. איזה כיף שאת הפרק הראשון של הפודקאסט שלי.
האמת שאני גם מאוד מתרגשת.
אני רק אזכיר לכל מי שהולך להזין לנו, שאנחנו הולכות לעשות בעצם אימון, שהוא ממוקד, הוא ספציפי מאוד לגבי נושא שמעסיק ומטריד אותך, או שאת מרגישה שאת תקועה בו, ואנחנו ננסה לראות איך אנחנו יכולות לקדם אותך במקום הזה. אז בואי תתחילי בלספר לי באמת על מה את בוחרת להתאמן היום.
קודם כל אני נועה, משוחרת כבר שנתיים, ולאורך כל התקופה הזו אני עובדת בחברת ביטוח. עכשיו לצד העבודה בחברת הביטוח, שאני מרגישה שזה לא משהו שאני רוצה לעבוד בו כל החיים, אני נמצאת בשאלה מתמדת של בעצם מה הייעוד שלי, מה יהיה העיסוק שאני באמת אקום אליו, כל בוקר בתחושה של סיפוק, בתחושה של מלאות. עד לפני חצי שנה לא ידעתי לענות על שאלה בכלל של מה הכיוון שלי, ואז חוויתי פרידה. אחרי זוגיות של שנתיים. בעצם כל התמונה שהייתה לי נגד עיניי, שלנו, של הזוגיות, של מה יהיה הלאה, פשוט התפרקה לי. וזהו, החלטתי פשוט לעשות צעד עבורי, עבור המטרות שלי. בחרתי משהו שנראה שיכול להיות הכיוון שלי, משהו ללמוד מבחינת תואר. ובתקופה האחרונה התעוררו בי שאלות, האם אני בכלל באמת רוצה לעשות את זה? האם זה מה שיוביל אותי לעיסוק, לייעוד שלי? אני ממש ממש מתלבטת, החלטתי להגיע אלייך, לעשות איתך את השיחה, ולהבין באמת מאיפה כל זה נובע, ולאן אני צריכה להמשיך.
אז מה התואר שחשבת לעשות?
חשבתי ללכת ללימודי עבודה סוציאלית. אני מחפשת משהו עם משמעות, אני יודעת שזאת עבודה לא קלה, אבל מצד שני אני רואה בה המון את המשמעות מאחורי העבודה הזאת. זה לא עבודה שהיא מתגמלת כיום. השכר הישראלי זה משהו כמו 7,000 לחודש לעבודה של, שהיא לרוב מסביב לשעון, אבל אני פשוט רואה את המשמעות של ללכת, לעזור לאנשים, זה לילדים ברווחה, אם זה למבוגרים, ואני מרגישה שכרגע זה מה שיכול לעשות לי את היום למלא יותר, למלא במשמעות. אבל אני חושבת גם קדימה, קודם כל מעולם לא עסקתי במקצוע הזה, אני הולכת ככה, אי אפשר לעסוק בזה לפני שלומדים, ולפני שבאמת עוברים את ההתמחות, אז אני הולכת ככה יחסית בעיוורון לתואר הזה, ואני שואלת את עצמי, האם אחרי 3 שנים של לימודים אינטנסיביים, אני באמת אוהב את זה, אם זה באמת נראה לי כמו שזה נראה לנגד עיניי כיום.
בנקודה הזאת אני רוצה לעצור בפעם הראשונה. קודם כל, בואו נראה מה מביא את נועה לחדר האימון. נועה משוחררת כבר שנתיים ועובדת בחברת ביטוח. היא נמצאת לפני התחלה של לימודי עבודה סוציאלית, אבל היא לא משוכנעת שזה הדבר שהיא תרצה לעשות כל החיים. זה ברור מאוד שמה שמעסיק אותה זה נושא הייעוד. ייעוד הוא נושא מאוד נפוץ שמעסיק הרבה מאוד אנשים. אני משוכנעת שזה מעסיק רבים מהמאזינים והמאזינות של הפודקאסט הזה. האם הדבר שאני עושה הוא מדויק עבורי? האם אני יכולה להרגיש משמעות כשאני קמה בבוקר ואיך אני יכולה? זה באמת אחד הנושאים שאנשים הכי מתעסקים בו בעולם ההתפתחות, ביניהם גם נועה. ואם כבר מדברים על המילה משמעות, שמתם לב שבתוך שתי דקות היא אמרה ארבע פעמים את המילה משמעות? יש חשיבות לשפה שלנו, כי בתוך השפה שלנו יש רמזים לשיחה האמיתית או המרכזית שלנו. וגם מתוך הדברים שלה ניתן להבין שמה שנותן לה משמעות זה לעזור לאנשים. זה מאוד ברור שהשיחה המרכזית שאיתה היא מגיעה לאימון שלנו, זה השיחה שלה על חיפוש משמעות בחיים שלה, על ידי מציאת משמעות בתוך העיסוק שלה. וחשוב לומר ולהדגיש, על אף שזו נטייה של רבים מאיתנו, להתייחס לייעוד ולעיסוק כאותו הדבר, במציאות הם ממש לא אותו דבר ויש הבחנה ברורה בין השניים. אני ארחיב על ההבדל המשמעותי ביניהם בהמשך. בינתיים, בואו נמשיך להזין לשיחה שלנו. אז נועה, אם אני שומעת נכון, אחת השאלות שואלות לך בהקשר של הלימודים של העבודה הסוציאלית, היא האם אחרי 3 שנים את באמת תאהבי את זה?
אבל זה משהו שאנחנו לא יכולות לדעת עכשיו. שאלה היא מה קורה עכשיו, כשאת חושבת על זה, לא מה יקרה בעתיד, כשתהיי עם הדבר הזה, נכון?
כן.
אז מה קורה?
עכשיו אני חושבת.
כשאת חושבת על...
עכשיו אני חושבת שפשוט אי שקט פנימי כזה. כשאני חושבת על מה אני באמת רוצה לעשות, אז איזשהו קושי קצת בנשימה, ממש כמו מועקה כזאת שיושבת לי באזור של החזה, ושאני שואלת את עצמי, בגלל המועקה הזאת שעלתה לי ובגלל ההתלבטויות והשאלות, אני שואלת את עצמי האם זה באמת מה שאת רוצה לעשות, או שאת פשוט כרגע מחפשת מטרות להתמקד בהם כדי לא ליפול לצד השני, מה הוא עושה, איך טוב לו, אני מדברת על האקס שלי. או שהאם זאת שאלה שבאמת מדוברת עליי, על העתיד שלי, שזה משהו שאני באמת רוצה לעשות, אבל פשוט עולה בי פחד, לכן התחושה הזאת מגיעה. בעיקר תחושה של מועקה, אבל אני לא יודעת ממה היא נובעת. אם זה מהפחד או אם זה מזה שאני לא רוצה. ואני עושה את זה כי צריך.
אוקיי, אז אנחנו יודעות דבר אחד בוודאות. שכשאת חושבת על זה, על ללכת ללמוד עבודה סוציאלית, התחושה בגוף היא תחושה של מועקה, אמרת, באזור החזה, וגם אמרת קוצר נשימה.
כן.
מה זה קוצר נשימה?
הוא מתבטא בעיקר בזה שאני נושמת רגיל, אבל אני מרגישה שהאוויר לא נכנס לי לריאות וממלא אותי כמו שצריך, שאני ממש צריכה להתאמץ ולעשות נשימות ממש בכוח, כדי להרגיש שאני באמת נושמת כמו שצריך.
מה הפחד בעצם?
שיכול להיות שהגוף אומר לי שאת לא באמת רוצה לעשות את זה, כרגע הראש שלי מאוד עובד בתוך הלימודים, בתוך הדברים. אני לא מרגישה שזה נובע ממש מתוך האמת שלי או מתוך הפנים שלי, אני מרגישה שהראש כרגע עובד כזה קדימה. אוקיי, מה המטרה הבאה? איך את יכולה להתחיל לנוע לעבר איזשהו ייעוד, איזושהי הבנה מה הייעוד שלך?
אז אני יודעת את התשובה. לא?
מה התשובה? לא.
אמרת שאת מרגישה שאת פועלת מהשכל ולא מהלב, זה מה שאני הבנתי עכשיו.
כן, אני פשוט לא יודעת מה הלב אומר כרגע. הלב שלי אומר שאני רוצה משמעות, אבל אני לא יודעת מה המשמעות שתהיה לי. הראש שלי אומר שיכול להיות לך משמעות מעבודה סוציאלית, ולעזור לאנשים, מבינה?
כן, אני גם רואה שקורה לך עכשיו משהו בגוף שאת מדברת. את שמה לב? שמת למה קרה לך בפנים? כן. מה קורה?
שוב, אני מרגישה שכאילו הוא לא נכנס לי אוויר כמו שצריך.
זה כמו חנק?
כן.
אז אם היינו יוצאות מנקודת הנחה שחנק, זה פעולה שאנחנו מפעילים על עצמנו, והייתי שואלת אותך, מה את חונקת? אז מה היית אומרת לי?
לא יודעת מה אני חונקת.
אני אשמח שבמקום שתלכי לראש, במובן הזה של לדעת משהו, תלכי למקום של להרגיש. כאילו אני מזמינה אותך להסתכל על זה במשקפיים של בוא נרגיש רגע מה אני חונקת, ולא בואי נדע רגע מה אני חונקת. כי זה איזה תעתוע כן. של המיינד שלך, ואיזשהו מנגנון הגנה שאנחנו מפעילים הרבה פעמים כשקשה לנו להיות עם משהו. אבל הדרך שלנו להגיע לאמת, הרבה פעמים, פשוט להיות עם מה שאנחנו מרגישים. הגוף שלנו אף פעם, אף פעם לא משקר, הוא תמיד אומר את האמת.
בנקודה הזו חשוב לי להבהיר למה אני מתעכבת איתה על התחושות שלה בגוף. אני רוצה שתדעו שהגוף הוא הפטפטן הראשי. כדי להבין מה היחסים של נועה עם לימודי עבודה סוציאלית, אני רוצה להבין מה השיחה על הלימודים מעוררת לה בגוף, והתחושות שיעלו לנוכח השיחה יהיו שיקוף ליחסים שלה עם הלימודים האלה. לשים לב לתחושות הגוף שלכם, להקשיב לגוף שלכם, זה כלי עוצמתי ורב ערך גם עבורכם. זה ממש מצפן. אני מזמינה אתכם לשים לב לפטפוט של הגוף שלכם בנקודות בחיים שלכם, שיש לכם בהם התלבטות, שאלות או חוסר בהירות. האם הגוף שלכם מתכווץ או מתרחב? נושם או נחנק, אוקיי? ממשיכים.
אז בואי נהיה רגע עם השאלה שלי עוד הפעם. נשאל אותה שוב, ופשוט היא תתני לגוף רגע להיות עם השאלה, ותראי מה עולה לך מהגוף. אוקיי? ולפני זה אני אשאל אותך איפה החנק?
ממש בגרון.
מעולה. אז בואי נהיה רגע עם החנק. ממש תתרכזי בתחושה הזו בגרון של החנק, ואני אשאל אותך את השאלה, בסדר? בואי נשאל את הגרון. מה את חונקת?
אני חושבת שאולי את הפחד מהלא נודע, מזה שהיום אני מרגישה כבר, אני בת 23, שעדיין לא יודעת באמת בלב מה הכיוון שלי. בעיקר נראה לי את הפחד מהלא נודע.
אז את חונקת את הפחד מהלא נודע, זה מה שאת אומרת?
כן.
שהלא נודע מבחינתך, את אומרת אני בת 23 שלא יודעת מה הכיוון שלי.
בדיוק.
אז לא הבנתי.
מה לא הבנת?
מה זה אומר מבחינתך לחנוק את הפחד מהלא נודע?
שתמיד כשאני מדברת על הלימודים או על מה אני הולכת לעשות ואיך אני הולכת לעשות, עולה בי איזשהו פחד שאת בכלל יודעת מה, שזה הכיוון הנכון בשבילך, ומי אמר שתאהבי את זה. פשוט הגוף מרגיש שהוא אומר לי כזה, את לא יודעת בכלל מה זה העבודה הסוציאלית הזאת. למה את עושה את זה כאילו לעצמך, אם את לא יודעת למה את הולכת? פשוט הוא מנסה, מרגיש לי שהוא כזה מנסה לעצור אותי כזה מלעשות את זה. כרגע הראש רץ. והגוף אומר, רגע, כאילו, שנייה, לפני חצי שנה החלטת את הכל, ואת כבר, זה צעד, זה צעד
כן,
משמעותי.
נכון. אני מבינה, עכשיו הבנתי מה את אומרת. זה כאילו כמו מין סימון של הגוף של, הגוף שלך מסמן לך משהו, הוא כאילו מדבר איתך, הוא אומר לך, חמודה, תעצרי. אני אפילו שומעת שהוא אומר לך, זה לא הכיוון. אני לא שאני יודעת, אגב, מה זה כיוון מבחינתך, כן? כל אחד רואה כיוון ב... כאילו, הגדרה של כיוון זה משהו, זה מאוד כללי כזה. אבל אני שומעת שיש משהו שכמו עוצר אותך מלעשות את הדבר הזה, כמו משהו שמרגיש בפנים לא מדויק.
בדיוק. זאת ההגדרה, לא מדויק.
אז קודם כל אני רוצה להוקיר אותך על זה שאת שמה לב לזה בכלל. ואת ערה לזה שהגוף שלך מסמן לך משהו, שיש איזו עצירה, שזה לא מדויק. הוא מבקש שנייה שתעצרי. זה לא מובן מאליו שאת נותנת לזה מקום. אז כל הכבוד לך על זה.
תודה.
בואו נדבר רגע על הוקרה. הרבה פעמים בחיים אנחנו לא עוצרים להוקיר את עצמנו על דברים שהשגנו או על הדרך שעשינו. אבל חשוב שנכיר את הדרך שעשינו וגם שנוקיר אותה ולא ניקח אותה כמובן מאליו. בחדר האימון חשוב לי להוקיר את המתאמנות שלי וללמד אותן הוקרה עצמית כי זה כלי התפתחותי עוצמתי. להוקיר את עצמנו ואת ההישגים שלנו מעלה את הערך העצמי והביטחון שלנו ומעבר לזה זה מגביר את הפרספקטיבה החיובית שלנו לגבי עצמנו ולגבי החיים. אני מזמינה אתכם לתרגל הוקרה בכל יום. גם של עצמכם וגם של אנשים שאתם אוהבים. אתם תרגישו את התועלות באופן מיידי בחיים שלכם, אוקיי? בואו נמשיך.
ואם היינו שואלים את הגוף שלך, מה הוא מרגיש שמדויק לו? אם הכל, 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 הכל היה אפשרי, מה הדבר שהכי מדויק לנועה?
בעיקר כל התחום, לדעתי, של הפעילות המבצעית. הייתי תצפיתנית בעזה. אנשים שרצים לכיוון הגדר ואני צריכה לתפעל את האירוע הזה ולמנוע חדירה של ישראל. מאוד אהבתי את זה, אבל אני פשוט מרגישה שאני לא מוכנה להיכנס למערכת של המשטרה בגלל כל מיני דברים שקורים שם, שפשוט לנשים פחות יש שם כוח. ואני יודעת שלהיכנס לאזור משרד הביטחון זה גם פחות ריאלי, כי הייתי רק תצפיתנית, זה לא שאני עם ניסיון פיקודי או שהייתי לוחמת. אז אני יודעת שבשבילי זה פשוט די בלתי אפשרי. ואז הראש מנסה לקחת לכיוונים אחרים של מה את עוד אוהבת, שאני מאוד אוהבת לעזור לאנשים.
רגע, אני עוצרת אותך, בסדר? כי אני שאלתי אותך, בעולם שבו הכל אפשרי, בואי נניח שאנחנו חיות בעולם שבו כל דבר שהגוף והלב שלך רוצים, את יכולה לעשות סלש להשיג. ואת הלכת לי לאן? לספר לי מה לא אפשרי. שמת לב?
כן. אז אם הכל היה אפשרי, הייתי רוצה להיות במשרד הביטחון, בצד המבצעי. ממש לחוות את האדרנלין שחוויתי אז, ואת הסיפוק.
אז באיזה אופן זה לא אפשרי עבורך לעבוד במשרד הביטחון בצד המבצעי?
קודם כל, אין לי שפות, צריך לשם שפות. זה אנגלית או שפת אם אחרת, כל שפה מאוד תורמת להתקבל במשרד הביטחון. וגם מבחינה מבצעית, הייתי רק תצפיתנית. זה לא שיצאתי לקצונה, או שיש לי איזושהי תעודה של מפקד ביד, או שהייתי לוחמת, שאני יכולה באמת להיכנס לצד המבצעי.
זאת אומרת, במילים אחרות, את אומרת לי, אני לא עומדת בתנאי הקבלה, זו הסיבה שזה לא אפשרי עבורי.
בדיוק.
אוקיי, ויש דרך שבה את יכולה לייצר מצב שבו את הופכת להיות מישהי שעומדת בתנאי הקבלה?
לא, אין לי דרך להיות בתנאי הקבלה. כי הם דורשים שפת אם.
אוקיי.
ואני באנגלית לא מתחברים, ואלי בשפת אם.
מה זאת אומרת אני ואנגלית לא מתחברים?
אני באנגלית, זה סיפור בפני עצמו, אני קשה לי ללמוד שפות חדשות, כאילו, ולא משנה כמה ניסיתי ללמוד, זה נשאר באותה תוצאה.
תראי, ברמה הטכנית נראה לי שיש המון דרכים לחזק את האנגלית שלך.
ניסיתי את זה משהו כמו שנה וחצי, וזה לא התחזק, ואני ממש חווה שם כישלון. לא משנה כמה אני מנסה ללמוד, זה כאילו לא מתיישב.
זאת אומרת שכרגע הדבר שמפריד בינך לבין מה שאת טוענת שאת רוצה לעשות, זה הרמה שלך באנגלית.
כן.
מה קורה לך בגוף עכשיו?
פשוט, זה קורה לי תמיד, זה פשוט הגאולה הזאת שהיא בגרון ויוצרת את הנשימה.
מה זה תמיד?
בכל סיטואציה, אפילו אם נגיד אני מתעצבנת, או שאני עצובה, או שאני רוצה לבכות, כל סיטואציה שאני מרגישה שאני כבר יוצאת מאיזון, אז אני מרגישה אותה.
מה שאת אומרת לי, זה שלהרגיש זה לצאת מאיזון?
להרגיש, כן. כשאתה כועס, כשאתה עצוב, אתה יוצא מאיזון בעיניי.
תסבירי לי את זה, אני אשמח לשמוע על זה קצת, אני לא מכירה את התיאוריה הזו.
אני לא יודעת איך לתאר את זה, זה פשוט אני מרגישה שהגוף יוצא מאיזון, כי זה לא מה שאני מרגישה שאני רגועה או סתם ככה ביום יום, יושבת עם חברות, זה אחרת משאתה בסיטואציה, שהגוף שוב יוצא מאיזון, התחושות יוצאות מאיזון, פתאום קשה לי לנשום, פתאום יש לי גולה, לא מרגישה רגילה.
אני מבינה נכון ממה שאת תיארת, כשתיארת את הגולה, זה היה נשמע שהגולה הזו נועדה לחנוק את הרגשות שמוציאים אותך כביכול מאיזון. כאילו זה לא מסתדר לי בעצם ממה שאמרת, שכשאת עצבנית את מחפשת לשחרר את מה שקורה לך בגוף. בעצם הגולה היא חונקת את מה שקורה לך.
כשבן אדם עצבני או שהוא מדבר על משהו שהוא לא נוח לו, תמיד הוא מדבר מהר יותר, נכון? ממש מהר יותר ואפילו חזק יותר. אז בעיניי זה כאילו ככה אתה מנסה לשחרר את העצבים, אבל כשאתה מדבר מהר יותר ולא ברור, ואתה באמת לא, הדברים יוצאים לך באי סדר כזה מהראש, אתה פשוט אומר את מה שאתה רוצה בלי שליטה, פשוט יורה את הדברים.
הבנתי. אז בעצם את אומרת שכשאת מדברת בעצם על יציאה מאיזון, את מדברת על זה שאת לא בשליטה.
בדיוק.
אוקיי, עכשיו הבנתי על מה השיחה שלנו.
הנה רגע משמעותי בשיחת האימון שלנו. הרגע שבו מעבר לכל המילים מתבאר נושא השיחה העמוק של המתאמנת. כשאנחנו מצליחים לזקק את השיחה למהות שלה, אנחנו עושים צעד גדול לקראת פריצת הדרך שלנו. במקרה של נועה, מה שהבנו זה שהנושא העמוק בשיחה שלה הוא הפחד שלה מאובדן שליטה. אחד הדברים שאנחנו עושים והרבה זה לנסות לשלוט ברגשות שלנו. אנחנו מפחדים להרגיש את הרגשות שלנו כי אנחנו מפחדים לצאת מאיזון, כמו שנועה אמרה. שזה במילים אחרות אומר שאנחנו מפחדים שאם לא נשלוט ברגשות שלנו, הרגשות שלנו ישתלטו עלינו. אני רואה את זה המון בחדר האימון שלי. למשל, בחורה שלא רוצה לתת מקום לעצב שלה כי היא מפחדת שאם היא תוציא אותו החוצה הוא ישתלט על הכל וזה יוביל אותה להיכנס לדיכאון. או מישהי שלא מבטא את הכעס שלה כי היא חוששת שאם היא תביע אותו, היא תחרב יחסים עם התקפי הזעם שלה. העניין שאני רוצה שתשימו אליו לב, הוא שכשאנחנו מנסים להיות שליטים על הרגשות שלנו ולא מאפשרים להם מקום אמיתי וראוי בחיים שלנו, הם מופיעים לנו בגוף בכל מיני צורות. למשל, כמו הגולה שנועה דיברה עליה. ובמקרים חמורים מזה, רגשות שאנחנו מדחיקים עלולים להופיע כמחלות בגוף. ואת זה אף אחד מאיתנו לא רוצה. לכן, אני ממליצה לכם לתת מקום ראוי לרגשות שלכם, לפלטר אותם, לאפשר להם שחרור ונוכחות בחיים שלכם. אוקיי? בואו נמשיך.
אני אחת שממש אוהבת שליטה. שוב, זה ממש מתבטא בפחד שלי מהלא נודע. כל מה שעולה לי בגוף, שאני באמת, אני לא יודעת לאן אני הולכת, ואין לי שליטה על זה. ולכן אני מרגישה גם ששנתיים וחצי נשארתי באותו מקום, כי אני בשליטה על החיים שלי, אני עובדת 6 שעות ביום, חברת ביטוח, משכורת שלי היא מובטחת. זה לא תורש ממני מאמץ. אבל מצד שני, לא נוח לי במקום שאני נמצאת, אבל יש לי את השליטה. לכן נשארתי שם 2.5 שנים.
כן, בדיוק רציתי להגיד שזה מתחבר למה שאמרת קודם על החוסר ודאות, ואז אמרת את זה. אז יופי, אני שמחה שאמרת את זה ושאת רואה את זה. אז את אוהבת להיות בשליטה, ולכן קשה לך עם חוסר ודאות. And yet, זאת אומרת, זה לא נוח לי. זאת אומרת, יש כבר משהו במנגנון הזה שמתחיל לפשוט את הרגל. לכן את גם פה כנראה.
לגמרי. אני מבינה שהוא כבר לא משרת אותי.
אפשר לשאול אותך משהו?
בטח.
מה יקרה אם תאבדי שליטה? מה מפחיד בלאבד שליטה?
פחדתי מזה נורא לאורך כל הזוגיות שלי, מה יקרה עם הרגע שהיא תיגמר, ואז היא נגמרה, ואיבדתי שליטה. הרגשתי חסרת אונים, והיה לי נורא קשה עם התחושה הזאת. ואם אני הולכת אחורה, אני מרגישה שפעלתי כל כך מהר, כי ניסיתי להחזיר לעצמי את השליטה, שאני אחראית עליי. ואז ממש תוך חודש כבר התחלתי ללמוד לפסיכומטרי. ועכשיו אני פתאום מרגישה שיכול להיות שהצורך שלי לשליטה כרגע הוא לא נכון, אבל זה גם מאוד מפחיד אותי, כי אני חסרת אונים מול זה. מצד שני, אני לא רוצה להיות חסרת אונים מול החיים העתידיים שלי. בא לי לפעול למענם, בא לי לקדם את עצמי.
ואני רוצה רק לראות שהבנתי. כל הניסיונות שלך, כל המעשה, הפעולות בעצם שאת עושה, נגזרות, אם אני שומעת נכון, מהפחד שלך להיות ולשהות עם תחושה של חוסר אונים.
לגמרי.
אני שומעת שיש הרבה מאוד רעש, שככה הוא כמו מסית אותך, הוא מפריע לך ממש לשמוע את האמת. עכשיו, אני אגיד לך משהו שאולי לא תאהבי לשמוע, אבל זה מה שאני ככה רואה. אני חושבת שהדרך היחידה שלך להבין מה את מרגישה, לא מה את חושבת, מה את מרגישה שמדויק לך, זה לתת מקום לחוסר האונים שלך. כי מה שקורה זה שמרוב שאת מפחדת לשהות עם חוסר האונים שלך, את רצה לפעול פעולות, רק כדי לא להיות עם זה. את מנסה להימנע כל כך להיות עם חוסר האונים, שאת עושה מלא מלא פעולות שהן לא בהכרח מדויקות לך בכלל, את אפילו לא יכולה לעצור לחשוב אם הן מדויקות לך או לא. כי יש כל כך הרבה רעש, אי אפשר להבין כשיש כל כך הרבה פחד, אוקיי? ואז איך תביני? את עושה מלא מלא פעולות שרק מרחיקות אותך מעצמך. בעיניי, מה שמעניין להסתכל עליו, זה דווקא על הפחד שלך מלהרגיש. שם נמצא כנראה המפתח של כל מה שאת שואלת. זאת אומרת, ביום שאת תפרצי דרך במקום הזה של לתת לעצמך ולרגשות שלך מקום אמיתי, לא לברוח מהם, לא להיבהל מהם, לא לרוץ מהם, לא להדחיק אותם, לא להימנע מהם, כנראה ששם תביני הרבה מאוד דברים שהיום הם לא בהירים לך. את יכולה להבין על מה אני מדברת?
כן ולא, כי כשאני שואלת עצמי באמת מה אני רוצה, אין לי תשובה. ואני כאילו אומרת, אוקיי, אני שואה עם זה, אבל מה אני רוצה? כאילו, שהייתי עם זה, אני 2.5 כבר כאילו אומרת, טוב, אני לא אתחיל ללמוד עד שאני יודע בוודאות מה אני רוצה. ואז השאלה עולה לי, מה את רוצה? ולא עולה לי התשובה.
אני רוצה שנשים בצד את כל המחשבות שלך על מה את רוצה בהקשר של מה אני רוצה להשיג, אוקיי? ברמת ההישגים, ברמת פרקטיקה, ונלך רגע לרצון האותנטי העמוק, כמו מה את רוצה להרגיש בחיים שלך, מה את רוצה לחוש בחיים שלך, ברמה הערכית, ברמה המהותית. את יכולה להגיד לי?
כן, אני רוצה להרגיש שאני, יש לי משמעות. מבחינתי משמעות זה לעזור לאנשים. אם הכל היה אפשרי מבחינתי, לסכל אירועים ולשמור על הביטחון של אזרחי המדינה, מבחינתי זה ממש לעזור לאנשים. ואם אני רואה את עצמי כזה עוד 20 שנה, אז אני רוצה באמת להיות בזוגיות אוהבת, שיש לי את המקום הבטוח שלי, וילדים שיש לי ככה קשר טוב איתם. לצד העיסוק שלי, לצד זה שאני באה מסופקת, חוזרת, קשה בעשייה שהיא מבורכת.
אבל את יודעת, זה בדיוק הדברים, הזוגיות ולסכל אירועים, זה הדברים הפרקטיים, ואני רוצה רגע שאנחנו נלך לראות מה יושב מתחת. מה יקרה אם את תרגישי משמעות ושאת עוזרת לאנשים? ומה יקרה אם וכאשר תהיה לך זוגיות אוהבת וילדים? איך את תרגישי? איך זה יגרום לך להרגיש? מי תהיה שם כאדם?
מסופקת, אני ארגיש מלאה, אני ארגיש...
ואיך את מרגישה כשאת מסופקת ומלאה? איזו תחושה זו?
לדעתי אולי תחושה שאני מעריכה את עצמי, של הערכה עצמית גבוהה, של הגעתי לנחלה שלי, של אני עושה מה שצריך ו... וכמו שצריך, ואני טובה במה שאני עושה.
מעולה. בן אדם שמגיע לנחלה שלו, איך הוא מרגיש לדעתך? מה הוא חש בחיים שלו?
בטוח, לדעתי...
ביטחון.
שוב, הביטחון.
אוקיי, ביטחון. אז מה שאת רוצה זה להרגיש ביטחון. כי כשאת מרגישה ביטחון, אני מנחשת, תקני אותי אם אני טועה, את רגועה.
בדיוק.
אז מה שאת רוצה זה להיות רגועה.
כן.
ביטחון זה הדרך להגיע לשם. התחתית, כאילו המהות, הבוטום ליין, שמה שאת רוצה זה רוגע.
לגמרי.
Mm.
זה מדהים שאת יודעת ככה לענות לי על השאלות שאני לא... כאילו את קוראת אותי דרך הדברים שאני אומרת, אני מרגישה. גם אני לא יודעת לענות על הנקודה הנכונה, את מוצאת אותה. לגמרי, אני רוצה להיות רגועה.
זה מה שאת רוצה. אז הרצון האותנטי שלך הוא להיות רגועה. תראי עכשיו מה קורה לך בגוף, וואי וואי. הלוואי שהיו יכולים לראות עכשיו. אני רק אספר למי שלא רואה שהבחורה פתאום הביאה נשימה עמוקה עד הכפות רגליים בערך. אוקיי. אוקיי, זה מה שקורה כשדברים מדויקים. וזו הסיבה שהגוף שלך מתכווץ ונחנק כשאת ניגשת לעשות משהו שהוא לא מדויק לך, כמו ללכת ללמוד עבודה סוציאלית. עכשיו, יכול להיות שזה כן יהיה מדויק לך עוד שבוע מהיום או עוד שבועיים. יכול להיות שזה מדויק לך בפוטנציאל, אבל כרגע הגוף שלך אומר לך משהו. איך אני יודעת? אני ראיתי מה קרה לך עכשיו בגוף כשאמרתי משהו שהוא היה בול בפוני.
לגמרי.
הגוף שלך הגיב כאילו בהתרחבות מטורפת.
כי בסוף המטרה שלי אחרי כל הדברים היא באמת להיות רגועה.
כן. יופי. שמחה שהבנו את זה.
זה איך מתקדמים לשם.
שאלה מצוינת.
לפני שנתקדם לשם, אני רוצה שגם אתם תשימו לב בחיים שלכם להפרדה בין שני סוגים של רצונות. אני קוראת להם המה והלמה. רצונות המה זה הרצונות המוחשיים, אלה שאפשר לראות בעיניים או לדמיין בראש, כמו נגיד זוגיות, עבודה במשרד עורכי דין, בית קרקע וארבעה ילדים. רצונות הלמה הם רצונות הליבה, זה הרצונות שאנחנו רוצים להרגיש בלב ולחוש בגוף. למשל, רוגע, שלווה, נינוחות, שייכות וכן הלאה. ההפרדה הזו תעזור לכם לדייק לעצמכם את החיים האידיאליים שלכם, כי ברגע שאני מבינה מה הם הרצונות של הלמה שלי, יותר קל לי למצוא את הדרך להגשים אותם, וזה יהיה כמובן דרך רצונות המה המוחשיים יותר. אוקיי? אז בואו נחזור עכשיו לנועה, שנמצאת בנקודה משמעותית בתוך סשן האימון.
מה שאני מציעה לך לשקול זה שקודם כל ברגע שאת יודעת מה הרצון האותנטי שלך ברמה הנשמתית, ברמת המהות שלך, הרבה יותר קל לך למצוא את הצינור שדרכו נוכל לממש את הרצון האותנטי שלנו, במקרה שלך, להיות רגועה. יש המון המון דרכים שבהן את יכולה לספק לעצמך את הרצון האותנטי. השאלה היא, איזה דרך? היא הדרך שמדויקת לך, שבאמת מייצרת אצלך את התחושה הזו של הרוגע. וממה שאני שומעת, יש לך איזשהו הקשר מאוד עמוק בתודעה שלך ובגוף שלך, בין רוגע לבין משמעות ועזרה לאנשים. זאת אומרת, כשאת במקום שבו את עוזרת לאנשים, את מרגישה משמעותית, וכשאת מרגישה משמעותית, משהו בך כמו נח, משהו נרגע. מאמן, התקדמנו. תמיד אהבת לעזור לאנשים?
תמיד, מאז שאני קטנה. הייתי מדריכה בכנפיים של קרמבו, שם ממש הרגשתי משמעותית. והייתי מדריכה במדעצים, ותמיד היינו הולכים כזה לבתי אבות, ותמיד אהבתי כאילו את לעזור לאנשים. הייתי אוהבת את התחושה הזאת, של להרגיש שיש לך ערך. ואני שואלת איך התחושה הזאת יכולה ללוות אותי בצד התעסוקתי, אבל גם שתניב לי איזשהו ערך כלכלי.
נכון.
אצליח לחיות גם, שוב, באיזשהו רוגע, רוגע כלכלי.
נכון. אני מסכימה איתך, לכן אני חושבת שגם בהקשר הזה שמעתי איזשהו רעש כשדיברת על העבודה הסוציאלית, אמרת זה כאילו מצד אחד זה לעזור לאנשים וזה יכול לתת לי הרבה משמעות, מצד שני זה לא מתגמל, זה עבודה מסביב לשעון וזה 7,000 שקל. מה את עושה עם 7,000 שקל כאילו בחודש במדינת ישראל?
בדיוק, כאילו זה, תתחתני עם מישהו כזה שמרוויח ממש בשכר גבוה כדי שתוכלו להיות רגועים ואת תהיי מסופקת. כאילו, ככה.
אוקיי, אז את אומרת, אני בעצם, כשאני חושבת על להמיר את האהבה שלי בעצם לעזרה לאנשים לעיסוק, אז אני מחפשת שזה גם יניב לי כאילו תגמול כלכלי מספק.
לגמרי.
זוכרים שבתחילת האימון הבטחתי לדבר על ההבחנה בין ייעוד לבין עיסוק? ייעוד ועיסוק אלו שני מושגים שאנשים נוטים להתבלבל ביניהם או להתייחס אליהם כמקשה אחת, אבל הם שונים בתכלית. הייעוד שלנו הוא מיצוי מלוא הפוטנציאל שקיים בנו. הוא המטרה האמיתית שלשמה הגענו לכאן, והמימוש של אותה מטרה או שליחות במציאות. עיסוק לעומת זאת זה דבר מאוד פרקטי. זה בעצם הצינור שדרכו אנחנו יכולים להביא לידי ביטוי את הייעוד שלנו במציאות. למשל, הייעוד שלי, באופן אישי, הוא לחבר אנשים לעצמם. והדרך שבה בחרתי לעשות את זה, או הצינור שלי לעשות את זה, הוא להיות מאמנת סאטית. עכשיו, יכול להיות שעוד 5 שנים מהיום אני אחליט לבחור בצינור אחר לגמרי להגשמת הייעוד שלי, אוקיי? זאת אומרת, העיסוק יכול להשתנות לאורך חיינו, אבל הייעוד יישאר אותו ייעוד, אוקיי? דבר נוסף שחשוב שתדעו בהקשר של ייעוד, כי נושא התגמול הכלכלי עלה בשיחה שלנו יותר מפעם אחת, זה שיש מספר סימנים שמעידים על כך שאדם מגשים את הייעוד שלו. אחד מהם הוא שהוא מתפרנס מהייעוד שלו בכבוד, והשפע הוא חבר של קבע בחייו. במילים אחרות, אם אתם מרגישים שאתם מגשימים את הייעוד שלכם, אבל עדיין לא מתוגמלים כלכלית כראוי, כנראה שצריך לעשות בדק בית בנושא הצינור. זאת אומרת, האיך אתם מגשימים את הייעוד שלכם, כנראה ששמה משהו עדיין לא מדויק. אז בואו נחזור כרגע לאימון ונשמע איך נועה רואה את זה.
אני פשוט מרגישה שאתה נמצא בייעוד שלך, לא משנה מה העיסוק, אתה מרגיש שזאת המשמעות שלך, שם אני רוצה להיות. שלקום כל בוקר ולדעת שאני עושה את מה שאני צריכה לעשות מבחינת הייעוד, שאני עושה את מה שאני טובה בו. שוב, זה בעיקר מתבטא בלעזור לאנשים, אבל השאלה שלי, איזה עזרה בדיוק?
שאלה ממש מעולה. ממש. איזה עזרה? איך הכי היית רוצה לעזור לאנשים? מה הכי מדבר אלייך? שיתפת בכל מיני רגעים ומקומות ותקופות בחיים שלך שעזרת. אז כאילו נגיד דיברת על זה שעזרת לסכל אירועים, אז עזרת בעצם לביטחון של המדינה שלנו, ושיתפת לתנועה שעבדת בה.
לגמרי.
האנשים האלה. אגב, איך עזרת לדעתך שם? במה עזרת?
בעיקר להראות להם שהם משמעותיים, שאוהבים אותם, שמקבלים אותם. הרגשתי שאני פשוט מעניקה איזושהי אהבה ואיזשהו אור לילדים האלה.
קסים. ראית מה קורה לך עכשיו בגוף? שמת לב מה קרה?
כן.
מה קרה?
שוב, איזושהי נחת כזאת, איזושהי נשימה עמוקה. כי אהבתי להיות במקום הזה. ממש נהניתי מלהרגיש משמעותית, להרגיש שחשוב לאנשים שאת תראי אותם, שאת תביא להם אהבה. זה גורם לך להרגיש טוב עם עצמך, עם ערך עצמי גבוה, שהוא קצת התפספס אצלי בשנים האחרונות, כי מאז שהשתחררתי בעיקר.
אז איך היית רוצה לעזור לאנשים, נועה? מה הכי בא
שאלה
לך?
טובה.
נכון? שאלה מעולה, יאללה בואי נעוף. מה הכי בא לך?
הכי בא לי, זה שוב, זה כמו שקרה לי אז, מגיל 17, שכשאני אראה אנשים באמת, כשאני אתן להם להרגיש שהם משמעותיים והם חשובים בזכות עצמם, אז ככה אני ארגיש גם משמעותית, עם ערך, שאני משרה שמחה באנשים, נחת, רוגע.
מדהים. מרגש. אז הכי בא לך לעזור לאנשים על ידי זה שתתני להם, תאפשרי להם להרגיש שהם משמעותיים בפני עצמם, על ידי זה שתראי אותם, שתתני להם את
כן.
התחושה שמישהו רואה אותם, שהם חשובים בעצם. ואז התחושה שלך תהיה מזה, זה גם שאת בעלת ערך. כי את בעצם מעוררת באנשים ומשרה עליהם שמחה ורוגע, הבנתי נכון?
הבנת מצוין.
מאמן. ואיך הכי בא לך לעשות את הדבר הזה? כאילו באיזה צינור, אם היינו כאילו מסתכלות על כל הצינורות, כי יש כאילו אין סוף לדרך שלנו להיות אנשים משמעותיים בעולם, ולעזור לאנשים ולתרום לאנשים, כאילו אז איך הכי היה בא לך לעשות את זה?
אוף, זאת השאלה שאני לא יודעת איך לענות עליה.
שנייה, רגע. רגע. אני מציעה לך לשקול שמרגע זה את לא משתמשת בלא יודעת. את יודעת למה? כי מה שאת יודעת לא מעניין כרגע. אני לא רוצה שנתעסק במה שאת יודעת. זו אשליה. את לא יודעת כלום. בואי נצא מנקודת הנחה שאת לא יודעת כלום. אף אחד לא יודע כלום. בואי נלך ללב. תרגישי, אל תדעי, תרגישי. הדבר שאת כל כך מפחדת ממנו, זוכרת? באת עד לפה? יאללה, בואי נרוף על זה. איך את מרגישה שהכי בא לך לעזור לאנשים בדרך הזו שציינת? איזה צינור הכי בא לך להפעיל שם? שימי לב לגוף שלך, אני רואה שקוראים לך דברים בגוף, השאלה הזאת היא, עשה לך משהו בגוף, בואי נהיה עם זה.
יש כל כך הרבה כיוונים שאני יכולה לקחת את זה, אם זה נגיד, שוב, בקטע של המבצעיות, באמת להיות אחראית, את יודעת, על אירועים, אז אני גם אחראית על אנשים שעושים את האירועים, שאחראים על לבצע את הפעולות האלה.
עוצרת אותך, עוצרת אותך.
אוקיי, תכוויני אותי.
אני לא רוצה להכווין אותך, זה לא המטרה, לא בשביל זה עצרתי אותך. אני פשוט רוצה לשקף לך משהו. קרה לך משהו כששאלתי אותך, איך הכי בא לך? בכוונה גם אמרתי, בא לך כזה, כי זה נורא ילדי כזה, נכון? אני חושדת בך, אני ממש חושדת. אני חושדת שאין לך רשות לרצות את מה שאת באמת רוצה.
אני לא יודעת.
אך, תראו את הפרצוף, אם הייתם יכולים לראות את הפרצוף הזה, איזה פרצוף. פרצוף של מישהי שעלו עליה.
לא, אני אסביר לך מה. אני חזרתי מדרום אמריקה לפני שנה, ובחודש מאי התחלתי את הקורס של נקודת מפנה של שיטת סאטיה. יש איזשהו קורס של 10 מפגשים של נטלי בן דוד, ועשיתי אותו, ועל הדרך התנסיתי, וממש ממש נהניתי שם. אז עלה בי כיוון האם ללכת ללמוד את הלימודי סאטיה. ואז עלו בי קולות של את בת 23, ועוד לא עברתי יותר מדי בחיים שלך. וללכת לאמן, אין מה לעשות, זה משהו שהוא משמעותי, והוא משהו שהוא צריך לעבור דרך בעיניי בשביל זה. ואז עלו בי קולות של לכי, תתנסי, תעזרי לאנשים, תחווי עוד דברים, ראי עוד עולם, ואז אם באמת זה מדבר אלייך, אז תלכי ללמוד. אני הרבה פעמים שואלת את עצמי גם, האם אני באמת יכולה לשבת בחדר, אימונים, להדריך אנשים? יש לי את היכולת בכלל לראות כמו שאת רואה אותי כשאני מדברת, ואת מבינה אותי בין המילים שלי. אני לא יודעת אם אני בכלל זאת שאראה את התשובות של האנשים על השאלות שהם שואלים את עצמם. זה דרך שאני כן יכולה לחשוב, אולי, לא יודעת, עוד 10 שנים שאני יכולה לעשות. אז גם מבחינה כלכלית אני מרגישה שאני יכולה להיות מתוגמלת.
אז בואי נראה רגע אם הבנתי. בתשובה לשאלה איך הכי בא לך לעזור לאנשים, הדרך שאת רוצה לעזור לאנשים זה להיות מאמנת בשיטת סאטיה. זה מה ששמעתי עכשיו.
אם הכל היה אפשרי, הייתי מרגישה ומאמינה ביכולות שלי כרגע, הייתי רוצה לעשות את זה אפילו היום.
שימו לב כמה זמן עבר מהרגע הראשון באזור תחילת האימון ששאלתי את נועה מה היא רוצה, ועד הרגע הזה עכשיו שהיא ציינה שיש לה רצון לאמן, אבל שהיא לא מאמינה שהיא מסוגלת בשלב זה בחייה. בעצם המרחק שלה ממה שהיא מאמינה שאפשרי עבורה הוא 10 שנים, כי היא אומרת, רק אולי עוד 10 שנים אני אוכל להיות מאמנת סאטית. אפשר ללמוד מזה המון על המרחק שיש לה מהרצון שלה ועל סוג מערכת היחסים שלה עם הרצון שלה. זו הזדמנות גם עבורכם לשים לב ולשאול את עצמכם. איזו מערכת יחסים יש לי עם הרצון שלי? למשל, מערכת יחסים של פחד, בהלה, בושה, אשמה, או אולי בכלל קרבה, גאווה, התלהבות. אחת מהמטרות שלי כמאמנת היא לאפשר למתאמנים והמתאמנות שלי ביסוס או בנייה של מערכת יחסים מיטיבה עם הרצון שלהם. והדרך לעשות את זה היא להתחיל במלאכת הבירור לגבי מה קיים ביחסים כרגע. אז אני מזמינה אתכם לעשות את זה, ובואו נשוב כרגע לחלק האחרון של האימון עם נועה.
אז בעצם היית רוצה להיות מאמנת סאטית? גם היית הולכת ועושה את זה, אם אני מבינה נכון, אתמול, אם היית מאמינה בעצמך וביכולות שלך. זאת אומרת שמה שמפריד בינך לבין מה שאת רוצה, זה אמונה עצמית. או יותר נכון, מה שמפריד בינך לבין מה שאת רוצה, זה הספק שלך בעצמך.
בדיוק. חד משמעית.
רוצה לדבר איתי על זה רגע? קצת להרחיב לגבי הספק שלך בעצמך?
אני מרגישה שזה די מנהל אותי, התפיסה שלי, הערך העצמי שלי, איך שאני רואה את עצמי.
איך את רואה את זה?
שאני לא כמו שצריך לראות את עצמך. אני רוצה להגיע למקום שאני אתפוס את עצמי, שאני אדע שאני הכי טובה. סתם לדוגמה, היה לי הרבה שאלות נגיד האם ללכת ללמוד, כי מי יבוא לילדה בת 23, 24 אחרי שאני אסיים את הזה, ולפתוח עסק עצמאי לילדה בת 24, שאין מה לעשות, אנשים יעדיפו ללכת לבנות 40 או 35 שכבר עברו כברת דרך עם זה עם החיים שלהם, לעומת ילדה בת 23 שרק עכשיו השתחררה מהצבא. ואיך אני באמת יכולה לעזור לאנשים בחדר אימון?
אני שומעת שאת תופסת את עצמך כילדה.
כן.
בחורה בת 23-24 היא לא ילדה. ילדה זה גיל 7, 3, 8, 10. בחורה בת 24 היא לא ילדה. וזה מאוד מעניין ששמעתי אותך אומרת איזה 4 פעמים, ילדה קטנה, ילדה, אני רק ילדה, בת 24, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, אני שומעת שאת תופסת את עצמך כילדה.
יפה, כי עד עכשיו אפילו לא קלטתי שאני תופסת את עצמי ככה. זה המגננות שעלו לי, אבל לא קלטתי, כאילו רגע תעצרי, תופסת את עצמך כילדה, למה?
רציתי לשאול אותך, ואני צריכה שתעני לי מהגוף ולא מהראש, בסדר? בואי תראי מה עולה לך כשאני שואלת את השאלה הזו. בת כמה היא, הילדה?
אני שאזור גיל 16.
בואי נדבר על נועה בת 16. מה קורה עם נועה בת 16?
פשוט מרגישה, לא יודעת, חשבתי שאני ארגיש אחרת בגיל 23, היום אני מרגישה כמו שהרגשתי בתיכון.
איך הרגשת? אני לא יודעת, ספרי לי.
נערה, בתיכון, לומדת, חברים, זהו, ככה אני מרגישה גם היום כאילו. אני מרגישה עוד ילדה.
ומה השלב הבא אחרי, כאילו, כדי להיות מאמנת סאטית? את אומרת, אני לא יכולה להיות ילדה. כאילו, ילדה לא יכולה לאמן בשיטת סאטיה. או בואי, נכון? אז מי כן יכולה?
מישהי שחוותה, לא יודעת, כל מיני נפילות בחיים, אולי אפילו שהיא כבר איזשהו מקום גם בעיניי, אולי נשואה, אולי כבר עם ילדים. תחשבי, בן אדם יבוא אליי לדבר איתי על הילדות שלו, על הילדים שלו. איך אני אדע בכלל לעזור לו? אני עוד לא שם. אין מה לעשות שאתה עם נישואים ואתה עם ילדים, אתה חווה את הדברים, אתה מתבגר, אתה רואה את הדברים אחרת, מאשר בתור בן אדם.
אוקיי, אז בעצם מה שאת אומרת לי זה שמה שמפריד בעצם בתחושה שלך עושה הבדל, הדבר שעושה הבדל בין מישהי שיכולה לאמן לבין מישהי שאין לגיטימציה שהיא תאמן, זה ניסיון החיים שלה.
בדיוק.
אז חסר לך ניסיון חיים וחסר לך ידע? ידע
ידע.
מקצועי את מתכוונת?
ידע מקצועי וידע שאת רואה עם החיים, את רואה סיטואציות, את רואה אנשים. נגיד, נניח ואני אלך לעבודה סוציאלית, אני אחווה סיטואציות, אני אחווה קשיים עם אנשים, עוד לפני שאני הולכת בעצמי לאמן, מבינה? כשאת הולכת בעצמך לאמן, את כבר צריכה מאוד בעיניי לסמוך על עצמך. לסמוך על זה שאת יכולה לראות דברים, יכולה להתמודד עם דברים. בגלל זה אני תופסת את עצמי כילדה, כי עוד לא חוויתי יותר מדי סיטואציות שאני צריכה לפתור אותן, שאני צריכה לטפל בהן, שאני צריכה להתמודד איתן.
אנחנו קרובות לסיום, ואני רוצה ככה לחזור רגע למשהו שאמרת קודם, כשדיברנו על איך הכי בא לך לעזור לאנשים, ואז את אמרת, לתת להם להרגיש שהם משמעותיים בפני עצמם, ולראות אותם, פשוט לראות אותם, לתת להם להרגיש חשובים ומשמעותיים. ואני רוצה להציע לך לשקול משהו, מבלי כמובן לבטל את מה שאת אמרת. מה שאת אמרת זה שאת באיזושהי חוויה שחסר לך ניסיון חיים וידע, גם מקצועי וגם ידע מהחיים, כדי להיות מאמנת. וככה מה שעלה לי לשאול אותך, איך נגיד כאילו לתת לאנשים להרגיש שהם משמעותיים, וחשובים, ולראות אותם, דורש ניסיון חיים וידע. למה זה קשור אחד לשני?
כי בעיניי היה לתת לאנשים כאילו את האפשרות להרגיש שרואים אותם וכדומה, זה דרך אימון, דרך עבודה סוציאלית, דרך מבחינת כאילו העיסוק שלי, הצינור שלי, לייעוד שלי, זה כאילו אני צריכה לחשוב עכשיו איך עושים את זה. ואיך עושים את זה מבחינתי, לא יודעת להיות עצמאית ושתעשתית, אני עוד לא שם.
אני רוצה להגיד לך מה בעיניי צריך. אפשר? בתור מישהי שעושה את זה כבר 11 שנה. צריך אינטליגנציה רגשית.
זה אני יודעת בוודאות שיש לי. אבל מעבר לזה, החשש שעולים דברים בחדרי אימון, ואז את אומרת דברים שהם לא מדויקים. איזשהו, אני פשוט מרגישה שאני צריכה איזשהו דיוק.
לא בשביל זה הולכים ללמוד?
כן.
אנחנו עומדות לסיים. איך את יוצאת מהאימון?
קודם כל, יש לי על מה לחשוב. אני יוצאת ככה עם תשובות קצת יותר מדויקות, של מה אני רוצה, מבחינה רגשית, איך אני רוצה להרגיש, ושהכיוונים הם אפשריים, גם אם שללתי אותם, זה מבחינת ללמוד, זה מבחינת שוב לנסות אולי איכשהו להגיע למשרד הביטחון. יש לי פה שתי כיוונים שהם אפשריים, וזה משהו שאני מאוד רוצה. שאני לא יודעת אם עבודה סוציאלית זה באמת מה שאני צריכה לעשות, מה שאני צריכה ללמוד כרגע.
מצוין. ואני רק אתן לך עוד כיוון אחד שהייתי עובדת עליו ברשותך. כמובן חשוב להגיד שהשיחה הזו היא שיחה מאוד ממוקדת והיא חד פעמית, וזה לא תהליך אימון, ואי אפשר להגיע בתוך שיחה כזו לעומקים, את יודעת, של הנפש ולפתור ולשחרר סוגיות שבאמת אוחזות בנו. אבל אני כן הייתי מאוד מאוד מתמקדת באיזושהי עבודה על נועה שהיא לא מספיק, כי אני שומעת שהיא חיה מאוד מאוד בתוכך. היא קצת מנהלת לך את החיים ואת הבחירות, ונשמע לי שחבל, כי אני באופן אישי רואה הרבה מאוד פוטנציאל בך, והרבה מאוד אש ורצון כן לפרוץ דרך, והדבר היחיד שאני שומעת שמגביל אותך זה את.
את פשוט מדויקת, אין לי איך להגיד, כאילו, ששקלת בול.
אני שמחה לשמוע, יופי.
זהו, ותודה על זה שאפשרת לי לעבור תהליך איתך. להקליט את הפרק הראשון.
תודה שבאת ותודה שהיית ותודה שנפתחת ותודה שפתחת ושמחת עליי. זה לא מובן מאליו. איזה כיף. יש לך הרבה חומר למחשבה ואני מאחלת לך המון בהצלחה.
תודה רבה, גיתית.
אני מקווה שנהניתם ונתרמתם מהפרק הראשון שלנו. אני אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות כדי לעזור לו להגיע ולתת ערך לעוד אוזניים שזקוקות לשמוע אותו. נתראה בפרקים הבאים.